טוב, שלום לכולנו, אז שוב פעם, סליחה על שינוי הדברים, פשוט אין לנו ברירה, היום אני לא במילואים, שבוע הבא אני כן, וחייבים להספיק את המהלך השנתי, עד סוף זמן קיץ. מה שנעשה עכשיו, אנחנו נדחוס שני שיעורים לשיעור אחד, אני אדבר בקטע דיבור 1.5, למרות שאני מצונן, אין פטור, זה מה יש, ונעשה היום את כל, עכשיו, עד הפקת, עד מנחה, את כל העיקר החמישי, מה שנעשה אחרי מנחה, בעזרת השם בחמש, אז נתחיל את העיקר השישי, שהוא בדרך כלל אני מקדיש לו ארבעה שיעורים, אבל אנחנו נקדיש לו רק שני שיעורים, שיעור אחד, ופעם הבאה נעשה את החלק של הפנימיות. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים את העיקר החמישי, איך מגדירים את העיקר החמישי? שני העיקרים הראשונים עסקו במציאות השם, באחדות השם, אחרי זה העיקרים השלישי והרביעי עסקו בשלילת הגשמות וביותו קדמון לכל, זה מה שעשינו שבוע שעבר, אז זה עוד טרי, נכון? עשינו חזרה גם על הנגד וגם התחדשנו בפנימיות. מה עוסק העיקר החמישי? ופה עצם ההגדרה שלו, זה כבר סוגיה בפני עצמה. אז בואו נראה במקור א', כדרכנו נראה את הדברים עם פורם, פירוש המשנה לרמב"ם, מסכת סנהדרין, הקדמה לפרק חלק, פרק י'. והיסוד החמישי שהוא התעלה הוא אשר ראוי לעובדו ולרוממו, לפרסם גדולתו ומשמעותו, משמעתו. ואין עושים כן. למה שלמטה ממנו במציאות, מן המלאכים, בכוכבים והגלגלים והיסודות וכל מה שרוכב מהם, לפי שכולם מוטבעים בפעולותיהם, אין להם שלטון ולא בחירה אלא רצונו התעלה. ואין עושים אותם ממצאים להגיע בהם אליו, אלא כלפיו התעלה, יכוונו המחשבות וינוחו כל מה שזולתו. וזה היסוד החמישי, הוא העזרה על העבודה זרה, ורוב התורה באה להזהיר את זה. עכשיו אנחנו עוסקים בתורה, עוסקים בעיקר, שרוב התורה כאילו עוסקת בזה, מזהירה על זה. השאלה איך אני מגדיר את העיקר החמישי, זה לא מציאות השם, זה לא יותו קדום לכל, זה לא שילת הגשמות. והרב משה שפירא זצ"ל היה מגדולי המחשבה בציבור הליטאי, נפטר לא לפני הרבה שנים, בירושלים. אז אני מאוד אוהב את ההגדרה שלו. הוא הגדיר שהעיקר החמישי, מה עניינו? עבודת השם. עכשיו אתה מכיר פה שיש לה רב ראיון, נכון? השדיים? לא יודע, בזמני זה היה, אחרי מנחה. יומיים בשבוע, משהו כזה. שיעור בעבודת השם. מה זה עבודת השם? זה אורת התשובה באלול, זה מסילת ישרים בחורף, זה תניה. מה עכשיו? אני לא יודע.
עכשיו
עבוד רבי נתן. עבוד רבי נתן. אז זה עבודת השם? אז עבודת השם זה שם מאוד גנרי ושם מאוד מאוד כוללני. אבל הוא מסביר עם משה שפירא שלפי הרמב"ם העיקר החמישי עניינו עבודת השם. אז בואו נבין מה זה עבודת השם. ועל הדברים של הרמב"ם פירוש המשניות, ובעיקר על היחס בין עבודת השם לבין שלילת עבודה זרה, שבאמת עבודת השם זה על דרך החיוב, על דרך השלילה זה איסור עבודה זרה, הרמב"ם מרחיב כדרכו במורה נבוכים, מקור ב', ספר מורה הנבוכים, חלק ג' פרק כ"ט, אני מתנצל על הנזלת. כי תורתנו כולה, שורשה וכותבה, אשר עליו תיסור, ולמחות הדעות ההם מן הלבבות, וזכרה מן המציאות, ולמחותה מן הלבבות, אמר פן יפתה לבבכם, וכולי, אשר לבבו פונה מימיכם היום וכולי, ולמחותה מן המציאות, אמר כי את מזבחותם תתוצון, ואשרם תשרפון באש, ויבטם את שמם, ונכפלו שני העניינים האלה במקומות רבים, והוא היה הכוונה הראשונה הכוללת לכל התורה כולה, תראו זה משפט. היסוד החמישי זה הכוונה הראשונה שהיא כוללת את כל התורה כולה. כמו שהודיעו אותנו, זכר לך פירושה מהמקובל, אומרו התברכת כל אשר ציווה אדוני אליכם ביד משה, אמרו על המטה שכל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה, וכל הכופר בעבודה זרה כמודה בכל התורה כולה, ואבין זה. היסוד החמישי בא לשלול עבודה זרה. מהו העניין שמנוגד לתכלית של עבודה זרה? אז על דרך החיוב, עבודת השם. ועכשיו נתחיל ליצור לפנימה בדברים של הרמב"ם פירוש המשניות ונבין מה זה עבודת השם לפי הרמב"ם. ופה, מה לעשות, אני צריך להקדיש לעיקר הזה קצת יותר זמן מהעיקרים, אבל אנחנו נדחוס הכל לשיעור אחד, זה מה יש. לפי הרמב"ם, פעולתם של כל אלה שהם תחת השם יתברך, שקדם להם וברא אותם יש מאין, זה לא מתוך רצון עצמי שלהם, רק כתוב פירוש המשניות, כולם מוטבעים בפעולותיהם, אין להם שלטון ולא בחירה, אלא רצונו יתעלה. זה מה שאומר פירוש המשניות. כלומר, המעשים שלהם, את דרכי הפעולה שלהם, זה תכונות שטבעו בהם, טבעו בטט. ברגע שבראו אותם, יש מאין, אז זה התפקיד שלהם. ולכן, כל דבר שהוטבע בו משהו על ידי מישהו אחר, אז זה אומר שהוא לא בעל רצון ולא בעל בחירה. ולכן, אין מה לפנות אליו באחת מדרכי הפנייה. שהוא יתעלה, הוא אשר ראוי לעובדו ולרוממו, לפרסם גדולתו ומשמעותו. ואם אתה בנית את הפסל, אז הפסל הזה הוא יש מיש, אז אין לך מה לפנות אליו. כי אין להם שלטון בבחירה. כלומר, הפעולה שלהם היא כבר לא רצונית. אין להם יכולת להכריע בין הצדדים השונים. אלא רק הקדוש ברוך הוא הפועל בצורה רצונית, לא הכרחית, כמו שראינו בעיקר הקודם, אנחנו בעיקר החמישי אותם, שעניינו שלילת עבודה זרה, או על דרך החיוב, עבודת השם. ולכן פועל יוצא מהעיקר החמישי, זה שרק לקדוש ברוך הוא אפשר וצריך להתפלל. כי רק הוא יכול להשפיע. אבל הרמב״ם לא מסתפק בזה, הוא מדגיש עוד נקודה שצריך להיזהר בה. ואין עושים אותם אמצעים להגיע בהם אליו. שלא ניתן לחשוב שמותר להתפלל ולפנות לכל מיני מתווכים, לכל מיני גורמי ביניים, שיתווכו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בעצמו, מי שראה השבוע את הדבר המיותר, שחילקו בעיתון לשבע, כזה איזשהו טופס שאתה תפילה ללג בעומר, שאתה מתפלל למי? לרשב"י, לרבי שמעון. זה עבודה זרה. עם כל העבדים. מה? חילקו את זה בעיתון בשבע, אבל זה... הרב שילת יצא על זה בחריפות, וטוב שכך. אתה עומד בתפילה ברשב"י, במירון, ומתפלל לרשב"י. לא, הרשב"י הוא אדם גדול, נשמה ענקית, אלוקית, אבל הוא לא הקדוש ברוך הוא. ואיך אומר הרמב"ם, תראו, בהלכות עבודה זרה. הלכה מקור ג', פרק א', הלכה א'. מה הייתה הבעיה של העבודה זרה? השורש הראשוני, אני אדלג פה מקוצר הזמן, רק... מקור ג'. הבעיה של העבודה זרה, זה בעצם, מה הם אמרו? או אני קורא בשורה השלישית, הואיל והאלוהים ברא כוכבים אלו בגלגלים להנהיג את העולם ונתן להם במרום, וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשמחם ולפעם לחלק להם כבוד, וזהו רצון האל וכו' וכו'. כלומר, הרמב״ם מחלק את העיקר החמישי לשני חלקים. החלק הראשון מסביר, מכיוון שאין למעשים בחירה, אז אין טעם לפנות עליהם כדי לקבל שפע, כי הם בעצמם קיבלו הוראות יוצר מהיצרן. והחלק השני אומר שלכן בגלל שהם רק מיוצרים ולא היצרנים, הם לא היוצרים, אז ממילא אין שום סיבה לפנות אליהם ולהתפלם, אפילו לא בתור מתווכים. אגב, זה מעניין, פרט ששמתי לב, שבעיקר הזה הרמב״ם לא מציין לאף פסוק. אמרנו שמה ישראל, אמונת הייחוד, אנוכי השם אלוקיך, מציאות השם, שלילת הגשמות, אין פה אף פסוק. מה הוא אומר אבל? כל התורה כולה, תראו במקור א', כל התורה כולה מזהירה על עניין של העיקר הזה. איך אומר במקור א', והוא היה הכוונה הראשונה לכל התורה כולה, אבל כל התורה כולה היא בעצם היא בסיס לדבר הזה. עכשיו בואו נראה במקור ד' את הנוסח בסידור. כאמור, אנחנו לא יודעים מי קבע את הנוסח הזה, אבל המסדר בחר לתמצת את העיקר כך. מקור ד' זה מה שהתקנו מהסידור. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו לא לבדו ראוי להתפלל, ואין לזולתו ראוי להתפלל. מכל דרכי העבודה שכתב הרמב״ם, שאסור לעשות אותם ביחס לאחרים מדין עבודה זרה, המסדר בסידור בחר רק את עניין התפילה. שלכאורה הוא לא עיקר האיסור של עבודה זרה. מה, אסור להתפלל לעבודה זרה? הרי ידענו מה הגמרא בסנהדרין, זה דף סמך עמוד ב' והלאה, שהחיוב בעבודה זרה ורק כאשר עובדים אותה באחת מארבע עבודות ספציפיות, שזה זיבוח, כיתור, ניסוח והשתחווה, שאותן ארבע פעולות, זיבוח, כיתור, ניסוח והשתחווה, זה אמור להיות מיוחד לקדוש ברוך הוא. ולכן, ובנוסף, יש את האיסור על כל עבודה זרה ספציפית, אסור לעבוד בדרך שלה. כלומר, לא לזרוק אבן למרקוליס, לא עשיית צרכים לפאור, לפאור עצמו לפאור, וכן על זו הדרך, אוקיי? אבל ביחס לתפילה, לעבודה זרה, לכאורה אין שום איסור שאדם מתפלל לעבודה זרה. אין בזה איסור. יש בזה עיוות גדול, אולי חיסרון, אולי אפילו פגם באמונה, אבל זה אביזראי, זה לא עבודה זרה ממש. אבל אני חושב ששוב פעם, כאמור, אנחנו לא יודעים מי עשה את זה, אבל ודאי שהוא היה אדם גדול, מי שסידר בסידור, הבין את כוונת הרמב"ם פירוש המשניות. לא סתם בעיקר החמישי שעוסק באיסור עבודה זרה, הוא מכניס את העניין של התפילה. כי תכלס, ביחס אלינו, אין לנו מקדש, אנחנו לא יכולים לא לקטר ולא לזבח ולא לנסח ולא להשתחוות לעבודה זרה, מה נשאר לנו מכל האפשרויות של העבודה זרה? זה תפילה. עבודה זרה בתפילה. ועל דרך החיוב, מה זה לעובדו בכל לבבכם, איזה עבודה שבלב, זו תפילה שהיא תחליף לקורבנות, שזה הלאומת זה של העבודה זרה, כי זה במקדש. קורבנות זה לא עבודה זרה, זה לקדוש ברוך הוא. אז מכיוון שהיחס שלנו לעבודה הוא בתפילה, אז גם הזהירות מעבודה זרה היא דווקא בהקשרי איסור התפילה. וזה ממש נראה את זה בנפש החיים. מקורי רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו המובהק של? של הגר"א, נכון? כותב בנפש החיים שער ג' פרק ט'. ואם כי עיקר עזרת הכתוב על כל העובדי כוכבים מזלות הנ"ל, היינו בארבע עבודות דווקא, אומנם אתה שעבודת התפילה בהשתעבדות כוונת הלב, ובמקום עבודת הקורבן, ודאי גם על זה שייך העזרה. וזהו שאמר הכתוב, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. היינו שלא לחמת שלו בשום עבודה, והנה על איזה כוח פרטי מכוחות שקבע בו יתברך, כי שם אלוקים משותף לכל בעל כוח פרטי שיהיה כדוב וכו', רק להיכוון לשם העצם המיוחד לא יתברך לבד, שפירושו מהווה הכל, היינו כללה ומקורה דכל הכוחות כולם. אז נפש החיים מדייק לנו שמי שמכוון דעתו להתפלל אל כוח אחר, או מי שמכוון להתפלל לקדוש ברוך הוא באמצעות כוח אחר, אדם אחר, דבר מסוים, ואפילו זה רבי שמעון בר יוחאי, אפילו זה צדיק או בעל רוח הקודש, אליבד הרמב״ם, כלומר אליבד הקדוש ברוך הוא, מדובר בעבודה זרה לכל דבר ועניין, ממש. אבל עדיין אפשר להקשות על בעל המסדר, שניסח את העיקר החמישי, דווקא ביחס לתפילה, והתעלם מכך שהנושא העיקרי של העיקר החמישי זה מניעת עבודה זרה, או שלילת עבודה זרה. ולכן צריך להעמיק בכמה אמר, לא לבדו ראוי להתפלל, כמו שכתוב בסידור, מה הכוונה? שהיסוד של העיקר החמישי זה לא לבדו ראוי להתפלל, ומזה מסתעף ומובן שאר הדברים של עבודה זרה. אז בואו נתחיל לנסות להבין מה זה עבודה זרה. איך התורה קוראת לעבודה זרה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פנייך. או וסרתם ועבדם אלוהים אחרים השתחוויתם להם. רש"י ישר מביא דברי הספרי, תראו במקור וב, על פרשת עקב, מה זה אלוהים אחרים? שהם אחרים לעובדיהם. צועק אליו ואינו עונהו. נמצא עשוי לו כן אופי. כלומר, הכוונה בביטוי אחרים לעובדיהם, זה שהם אף פעם לא מתאחדים עם מי שעובד להם. הם תמיד יהיו אחרים, זרים כלפיו. תראה, חשבנו נוכריות. המהות של עבודה זרה, זה כשמה כן, זה הזרות. זה שאתה צועק עליו והוא לא עונה לך, הוא לא פועל. ולכן, גם מי שמאמין בעבודה זרה ופונה אליה, הוא תמיד נשאר זר ואחר כלפיו. זה הפשט של עבודה זרה. כלומר, עבודה שהיא זרה למי שעובד אותה. ולכן השורש של העבודה הזרה בתורה זה שהעבודה הזרה היא תמיד זרה. היא אף פעם לא שומעת לתפילה שלך. אז פה צריך להבין, רגע, נפתח סוגריים, מה זה תפילה? עכשיו, מה זה תפילה? זה נושא לשיעור שנתי או כמה שנים, כל יום או כל שבוע. בואו נראה במערל. לפני כמה שנים טובות, בשנה של הקורונה, מה זה תש"פ אני חושב? אז היה לי זכות פה לעשות שיעור שבועי בתורת המערל בבקיאות. אז למדנו נתיבות עולם, אז בואו נראה מה כתוב, מה כותב המהר"ל בנתיבות עולם, נתיב העבודה. פרק ב', מקור ז'. ויש שואלים על התפילה, אם ראוי אדם שייתן השם יתברך אליו הדבר שהוא מתפלל, למה לא ייתן לו לא תפילה? אם מגיע לי עכשיו שאני אפקד בזרע של, זרע של קיימה, אז שיקבל את זה בלי להתפלל. ואם אין ראוי אליו, ואם אני לא מגיע לי, אז גם אני אתפלל, מה זה עוזר? אף אם יתפלל ויבקש בשביל זה לא ייתן אליו. ומהר"ל מקשה יחס לפעולת התפילה ומה היא בעצם היא משיגה. מי שמגיע לך, אם מגיע לך, תקבל תפילה. ואם לא מגיע לך, מה זו שתתפלל? כלומר, בבסיס הטענה הזו עומדת הסברה שבעצם העולם הוא מערכת סגורה ומוגבלת, עם לוגיקה פנימית, עם מהלכים קבועים של סיבה ומסובב, וזו מערכת שמכריחה את עצמה להיות מופעלת באמצעות הגדרות קבועות. ממילא התפילה, שכל עילה ואי רצון מלפניך, כלומר לשנות את התוצאות, רק כי אני ביקשתי, אני המתפלל, אז התפילה לא יכולה להשפיע, מערכת העולם כזה. אז איך אנחנו מאמינים שהתפילה פועלת? ולמה אני צריך לסיים את השיעור מוקדם כדי שנספיק לתפילת מלחה ב3:30? אז פה באמת התשובה נעוצה שבו צריך להבין פה את הבסיס לכל י"ג עיקרי אמונה. וזה כבר דיברנו בתחילת הסדרה, וזה מה שנקרא רצונו יתברך. מה עניינו של רצונו יתברך? מנקודת מבטו של הקדוש ברוך הוא, משם מתחיל כל התהליך, המערכת של הבריאה. כפי שראינו בשבוע שעבר, מהלך הבריאה תלוי ברצון החופשי של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא הקדום ביותר, לכן אף אחד לא יכול להכריח אותו, ולכן הכל כפוף הקדוש ברוך הוא, הכל משועבד אליו. ולכן, מה העניינה של תפילה? העניינה של תפילה זה בעצם היכולת שלנו לפנות לבעל הרצון, למקור, ולבקש להתחיל את המערכת מחדש. זוכרים, דיברנו בעיקר השני על דברי אריזל הקדוש, כאשר עלה ברצונו להטיל על הנצלים ולברוא עולמות. מה זה כאשר עלה ברצונו? כלומר, הגעת פה לשורש הרצון ומשם זה נפעל. ולכן הלשון הבסיסית של כל תפילה זה יהי רצון מלפניך. מה זה יהי רצון? אני מבקש שאתה תרצה, אני מתחבר אותם לשורש הרצון הקמאי, הבסיסי ביותר, ומשם אני מפעיל את זה.
אז אני אולי משפיע, אבל על השם. כלומר, אני מבקש, אני אומר
שיהיה
לך רצון.
שאלה מעולה. אני עוד מעט יענה, לא עכשיו. אבל שוב פעם, הנחת היסוד, כל מתפלל חייב להניח את העובדה, ובלדי זה, זה אין פה שום שייכות לתפילה, אלא שאני עומד להתפלל לפני מי שהכל נובע ומתחיל מעצם רצונו. והמערכת כולה כפופה אך ורק לרצונו. כי הכל קיים בסיבה ומסווה בצורה מסודרת, מערכת חוקים, בחורף קר, בקיץ חם, מי שיש לו א' ב' הוא בריא, מי שיש לו ג' ד' הוא לא בריא, מי שיש לו ז' ח' ת' הוא בר מינן, כן? אבל, כיוון שזו המערכת הקדוש ברוך הוא יצר, והוא רוצה אותה, הוא ייצב אותה, אז כמו שאמרתי אותם, שאדם פונה בו, יהי רצון מלפניך, מה אני עושה פה בעצם? אני פונה פה מחוץ למערכת. אני יוצא מהלוגיקה המצמצמת המוגבלת של הסדר. להבדין, שיש גיבוש לסיירת, מי קובע אם תתקבל היחידה או לא? מפקד הגיבוש, נכון? יש לו פרמטרים קבועים, שמי שעשה 2,000 כך וכך, משחר בשקים כך וכך, ולא נשבר באלונקה כך וכך, נכון? אבל נניח יודעם שאבא שלך הוא ראש המטה הכללי, אני לא חושד בו, אוקיי? אז הרמטכ"ל הוא קצת יותר בכיר מפקד הגיבוש. ובטלפון אחד או בוואטסאפ שהרמטכ"ל שולח מפקד הגיבוש, הבחור שם, מספר זה בזה, חטא למד. אם זה חטא למד? מטוי צהלי, חייב לעבור. אז תנחשו מה? הוא יעבור. מאוד פשוט. ולכן, כשאני מתפעם יהי רצון מלפניך, אני בעצם זה מלפניך, אני פונה מחוץ למערכת. כשהכל מתקיים מתוך אינרציה, מתוך הכרח, אז אין מה להתפלל.
אבל
אם אני יכול לפנות למי שמחוץ למערכת, אז זה לא כוחות, זה משהו אחר לגמרי.
גם המערכת, אבל
אני רצון השם. שנייה. פד, בוא נראה. אני אראה את זה כנפקה. נראה שמה שאני אומר פה עכשיו, זה לא סברות באלמה או תיאולוגיה, יש פה זה גם נפקה מן על ההלכה. יש סתירה, קושייה ברמב״ם, בהלכות תפילה. ורב חיים מבריסק, אני אשב אותה בצורה נפלאה, כדי להסביר את רב חיים מבריסק, חידושי רב חיים הלוי על הרמב״ם, אני אספר שני סיפורים חסידיים, כמו שרבים מבריסק. בסדר? אז אחד היישובים, לא אגיד איפה, יישוב שהוא משופע ומלא וגדוש ברבונים, חבר שלי התפלל שם, הוא גר שם, והוא ברסלבר סמוי. כלומר, הוא ברסלבר אפוי בלב של רבנו, אבל אין לו כיפת ננח וגרטל ופאות וכו'. אבל הוא ברסלבר. אז פעם אחרי תפילת מנחה, הוא עומד בכניסה לבית כנסת, כל מי שיצא, סליחה, מתי פעם אחרונה דיברת עם השם יתברך? ואתה, מתי דיברת עם פעם אחרונה? ואמרו לו, תעזוב שטויות, מה, הייתי רוצה, אבל אין פה יער, וכל מיני קשקושי. מה הם עשו לפני שנייה? מה הם עשו?
התפללו.
מה התפללו מנחה? ואף אחד מהם לא חשב שבזה רגע מה הוא עשה? דיבר עם השם יתברך. אני אסביר את זה, סיפור חסידי. מורו ורבו של סבי, הרב פרופסור אברהם ישוע השל, שלימד בניו יורק, אז הוא יום השיעור ראשון בקהילה, בכיתה של בית מדרש לרבנים, סמיכת רבנים לרבנות, נכנס, אומר שלום וברכה, אתם רוצים להיות רבנים, נשאל לכם שאלה, מה מברכים על הגווניה? אני, נו, אתה, מה התשובה? הוא אומר, בורא פרי אדמה, נכון? אומר לו, דפק שלנו, רולג, תשובה לא נכונה. טוב, מה מברכים על עוגה? כן, אתה שם אחורה, מה? בורא מיני מזונות. אומר לו, רולג, תשובה לא נכונה. וכל משהו של אותם הם לא, אז אמרו לו, הרב, מה מברכים? אומרים, על הגווניה מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. על עוגה מברכים, ברוך אתה השם. הבורא פרי אדמה, מזונות זה טקטיקה, זה לא רוצים. העיקר זה, ברוך אתה. איך אתה מרגיש? אתה. איך הרב ראה מרגיש? לא, הוא פה בירושלים, עכשיו הוא שם. אבל אתה פה. הבסיס הכל זה תחושת הנוכח. שאנחנו עומדים בתפילה, אנחנו עומדים לפני מלך, שהוא מחוץ למערכת, הוא יצר את המערכת. עכשיו בואו נראה את הנפקא מינה להלכה. רמב"ם, מלכות תפילה, מקור ח', בגדד הלכת את ו', כוונת הלב כיצד, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה, ואם יתפעל בלא כוונה, חוזר פעם בכוונה. וכולי וכולי. אבל, תראו במקור הבא, בהלכות תפילה פרק י', מי שהתפלל ולא כיוון את ליבו יחזור יתפלל לכוונה, ואם כיוון את ליבו בברכה ראשונה, שוב אינו צריך. אז יש פה שתי הלכות שונות, בפרק ד' הוא כותב שהכוונה מעכבת את התפילה, אם לא כיוון אותי איך לחזור, ובפרק י' הוא כותב שבעצם לא, רק הכוונה בברכת אבות, מגן אברהם היא מעכבת, ולכן מי שלא כיוון בה, צריך לחזור. אז פה מגיע רבנו חיים הלוי מבריסק, ובחידושיו על הרמב"ם, הוא מיישב כדרכו את הסתירה באמצעות חילוק יסודי כדרכו, אבל התירוץ שלו לסתירה הוא לא רק למדני אלא הוא יסוד גדול בעבודת השם. אז מקור יהודה, חידושי הרב חיים על הרמב״ם, לפסקה הראשונה הוא מסביר את הקושייה, את הסתירה. אני בפסקה השנייה. ונראה לומר, בסדר? ונראה לומר דטרי, ששני גווני כוונות, ששני סוגים של כוונה, שיכוון ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה, ונראה את הכוונה הזו אינה מדין כוונה, רק שהוא מעצם מעשה התפילה. ואם אין ליבו פנוי ואינו רואה את עצמו שעומד לפני השם ומתפלל, אין זה מעשה תפילה. והרי הוא בכלל מתעסק דאין בו בדין מעשה. ועל כן מעכבת כוונה זו בכל התפילה. אני מדלג לקטע המודגש הבא, ובזה אין חילוק בין ברכה ראשונה לשאר התפילה. כיוון דאודי ננוג בכל המצוות, וכי שאר המצוות בכל המצוות כולה, צריכה כוונה ולא מהנאי ולא מועיל, כוונת מקצתה, החינמי בתפילה דכוותה, כולה צריכה כוונה. וזהו שפסק הרקן הרמם, דעה דבאינן שידע שהוא מועיל תפילה, מכבי יכולת זה כולה, אני מתרגע טעמי וכולי, ורק בכוונת פירוש הדברים, הקטע המודגש, דאודי נ מסוים רק בתפילה, בזהו דקיים עלן, זה לא מעכב רק בברכה ראשונה, דאבות וכו'. אני אגיד את זה במילים שלי. אני מדלג פה לפסקה אחת לפני הסוף. ותרי גבני חיובי אמה בתפילה. מחויב הוא לכוון שהוא עומד בתפילה, משום דלא שני התפילה משאר המצוות, ומחויב הוא בכוונת פירוש הדברים, משום חובת כוונה מסיים בתפילה. לפי רב חיים מבריסק, הרמב"ם מדבר על שני סוגים של כוונה בתפילה. בפרק דלג הוא עוסק בכוונה כללית, שהיא עיקר התפילה. והכוונה הזו שייכת ממודעני ועד עלינו לשבח. ולכן אם לא כיוונו אותה לא יצאנו ידי חובה. וצריך לחזור ולהתפלל. ומה הכוונה הזאת? שעיקר התפילה, עצם העמידה לפני המלך. שאני מתפלל, אני צריך להבין ולהרגיש ולדעת ולהפנים, שאני עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בפרק י' זה כוונה פרטית, זה לא הכוונה כתלמיד מול השם. מה הכוונה הפרטית? כוונת המילות. ובזה, ואם לא כיוונתי כמו שצריך באהבת עולם או אהבה רבה, בסדר. אבל אם לא כיוונתי במגן אבות, וזה צריך לחזור.
גם הרב קוק בעולת ראייה מצביע על החילוק האלה.
מאוד מאוד הגיוני, מתאים. אז לפי הרמב״ם, הכוונה המרכזית היא עיקר התפילה. זה להבין שאני עומד לפני השם יתברך. הקדוש ברוך הוא נוכח. ברוך אתה, אתה פה. אתה נוכח, אתה שומע אותי. וזה לא משנה אם אתה נותן לשכבי בינה, אם אתה חונן הדעת, או אם אתה שהכל נהיה בדברו. זה אתה. בשיר על נביא יחזקאל, מכירים? יחזקאל, נכון? שרוצים להסביר כמה הוא קרוב, כן? איך אומרים? ובאלוקים כמו אני ואתה, לא מכירים? לא מכירים, אז לכו לשמוע את השיר הזה על הנביא יחזקאל, הוא בומבה של נביא של להקת החלונות הגבוהים, אבל הוא ואלוקים כמו אני ואתה, אני בחוקיה, כאילו, אני ואתה זה קרבה, אתה זה אתה, אתה זה נוכח, זה חי וקיים, ולכן העיקר הכוונה בתפילה זה עמידה לפני השם, ושאתה נוכח, וכל מי שהנקודה הזו לא בהירה אצלו, אפילו שהוא מכוון את כוונת המילים או כוונות הרשש, אבל אין לו את ההכרה שהוא עומד לפני המלך. אז לפי הרמב״ם, והרמב״ם צודק, הוא לא יצא ידי חובה תפילה כהלכתה. עמידה לפני המלך הכוונה, מה זה המלך? מי שיש לו את כל הכוחות כולם. וכל הכוחות וכל המהויות הם עבדה ועושי רצונות. ולכן שאני עומד בתפילה, אני צריך להחדיר בליבי את ההכרה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא מלך העולם, ולכן אני פונה לרצון שלו, בבקשה תרצה את זה, הרצון שמחוץ למערכת. לכן אני מבקש מה שאני צריך, כי רק הוא זה שיכול לספק לי מנת חוסר שקיים אצלי, ולא מישהו שמתוך המערכת, כמו אין חבוש מתיר בבית האסורים, אז מישהו מתוך המערכת לא יכול לתת אותו, כי המערכת תבנויה על חוקים. אם אני יוצא חריגה, כן, פתאום בא הרמטכ"ל, חטא למד, הוא חייב לעבור, אז זה בסדר. כלומר, מי שמבקש ממנו הקדוש ברוך הוא, ובמקביל הוא חושב שהוא יכול לקבל את זה גם ממישהו אחר ולא מהקדוש ברוך הוא, אז זה לא נקרא שהוא עומד לפני המלך. עמידה לפני המלך, שאנחנו עומדים רק לפני המלך. נפקא מינה, לא לשים טלפון בתפילה. פתאום וואטסאפ, רגע, שנייה, אתה מול המלך, מה אכפת לך עכשיו מההודעה שהמורה בלומה שלחה בוואטסאפ של ההורים בכיתה ג' 2, או מאיזשהו פוש בקבוצת בית הוועד על דף מקורות ששלחו לשיעור א', על עדכון בשיעור י' עלי, מה זה משנה, אתה עכשיו בתפילה. יש סיפור שהיה פעם אני, כל כך אני, כל כך אני, לא יכול, לא מה לאכול, לא זה, הכל מתפרק. אמרו לו שיש עשיר בפרנקפורט, קוראים לו הברון רוטשילד, הוא אמר, אין רק רוטשילד יכול לעזור לי. עזב את הכל, נסע, איזה נסע, הלך, טרמפים, זחל, לא אכל, לא ישן, לא שטח, חודש מגיע לפרנקפורט לטירה של הברון, נופק בדלת ומתעלף. טוב, הברון רוטשילד פותח. רואה רבי יד, על הרצפה, מעורר אותו, אומר לי, אחר משמע, אתה רוטשילד? כן, רק אתה, רק אתה, רק אתה יכול לעזור לי. אני, מרות, חובות, רק אני, טוב, תצ'ק, קח 30,000 מרק, קח, תקים עסק, אתה יודע, טוב, חוזר הביתה. וואלה, ברוך השם, עולה על דרך הישר. השכן שלו, שגם היה אני, אולם לא מרות, אבל אני, מגניב, יאללה, קח את הקורקינט שלו, אופניים, טרמפים וזה, אחרי שבועיים מגיע לברון, סייר את הבגדים, טוק, 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 קוט, 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 פתח. כן, אתה בעול, כן, אני השכן של הזה, תעזור לי בבקשה, אני גם אני. טוב, מוציא 50 מרק, כך בנור גרס, לא הבנתי. לשכן נתת 30,000 מרק, פתחת לו עסק, ולי אתה נותן 50 שקל, 50 מרק, מה זה? ולא תשמע, הוא אמר שרק אני יכול לעזור, והכל תלוי בי, אז אם זה רק אני, אז נעשית הכל. אבל אתה ביקשת 50, תבקש גם אם אין לו 50, אין לו 50, מה, זה לא תלוי בי. זה הסוד של יעלה ויבוא. ובדבר ישועה ברחמים, חוץ וחוננו, ורחם עלינו ואושיענו. למה? כי אליך עינינו, רק אליך. לא לראש העיר, ולא לרמטכ"ל, ולא לשר הביטחון, ולא לראש המועצה, רק אליך. כי אל מלך הנו, ורחום אתה, נכון? למה חוץ ראש העירנו? כי אליך עינינו, רק אליך עינינו. או בלשון של המסדר בסידור, שהבורא יתברך שמו, לא לבדו ראוי להתפלל, ואין לזולתו ראוי להתפלל. העניין של התפילה זה שאני מתפלל אליו, אני מבקש שהוא ירצה את הבקשה שלי. יהי רצון מלפניך. שהרצון שלו, שהוא חוץ למערכת, הוא על מערכתי, ירצה את מה שאני מבקש וצריך. איך זה נראה אם אני אומר לפני מערכת בקשה, ריבונו של עולם עושה דבר הזה, למה שהקדוש ברוך הוא ירצה מה את רצון? לכן אני אומר, יהי רצון מלפניך. מבקשים שהרצון שלך ירצה אותו דבר אנחנו מבקשים, שהרצון שלנו יהיה גם רצונו יתברך, כן? עשה רצונך כרצונו, כדי שזה רצונו כרצונך. ולכן, אם ביקשתי, אדם בקש הוא יתחתן איתה, ובסוף הוא לא יתחתן, סימן ש... כן? למה? ככה יצא, ככה השם רצה, נכון שכדי שיר, לא? הבנות שלי שרו לי, זה בלג מורה. ככה השם רצה, משהו כזה, נכון? מה המילים?
ככה השם רוצה יותר טוב לא תמצא.
יותר טוב לא תמצא, נכון. ככה השם רוצה, זה בדיוק, נזכרתי. אוקיי? אז זה... ואם לא מצאתי ולא... הסיבה שזה השם לא רצה את זה. אני תמיד שבשלב של הדייטים, הייתי מתפעל, יהיה רצון שאני אתחתן למי שצריך. יכול להיות שזה יהיה, יכול להיות שזה לא יהיה, אבל... מי שאתה, אולי זאת לא יהיה, מה אני יודע? אולי אני רוצה וזה לא מתאים לי וזה לא ש... לא יודע. אבל זה רק השלב הבסיסי של התפילה. יש תפילה בצורה נעלית יותר, שבה אנחנו בכלל לא רוצים. אלא זה המקום שבו אני רוצה רק את רצונו יתברך. בלשון הגמרא בברכות הפסמך ג' זה מי שמשתף שם שמיים בצערו. הוא לא מתפלל עליו, הוא מתפלל על צער השכינה, אלא רק מה הוא רוצה ש... כן? מלוך על כל העולם כולו בכבודך, זה התפילה, וינשא על כל הארץ ביקרך, והופע באדר גאון וזכה על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמע באפו, כן? וידע כל פעול גאתה ופעלתו, ויבין כל יצור, נכון? ולכן כל הרצון האישי שלי זה, ולא אוכל כל העולם כולו בכבודיך. כלומר שהרצון שלך יתמלא. תראו את נפש החיים, הכל י' א'. אמנם תכלית הכוונה, צריכה שתהיה רק צורך גבוה. כי במקום שיש חילול שמו יתברך, כגון צרת כלל ישראל, באמור עם השם אלה, והם עמוקים ומעונים, מחויבים לבקש ולשפוך שיח לפני דעת שמו על חילול שמו יתברך. ואך למען שמו יעשה, כמו שאומר הרב דרוקמן, אני זוכר בתור ילד בגן, הוא היה רב גן שלי בקיבוץ, הוא אומר לנו את זה. וככה גם רב עמיטל דיבר על זה שהוא היה בשואה. גם כי ילך בגי צמבת לא ירא רע. מה המשך? כי אתה עמדי. למה רע? רע כי אתה עמדי. כי שרע לי, רע לך. רע כי אתה, כי שמך מחולל. אני בכלל לא האישו, אני לא מדבר על עצמי. אני מדבר על חילול השם הנורא. אך למה שמו יעשה. וגם היחיד על צערו, אף אם אין חילול שם הדבר, יש מקום גם כן לבקש לפניו, ידבח הגודל הצער של מעלה, בזמן שאדם שרו בצער למטה. וכולי. המתפלל האמיתי, כל המגמה שלו, כל הבקשה שלו, זה שלא יהיה צער לקדוש ברוך הוא. שהמציאות תהיה שלמה, וממילא תהיה שמחה אצל הקדוש ברוך הוא. אם יש פה זוג שלא נפקדו בילדים, אז חסר בשמחה של מעלה, אם יש אדם שלא יתחתן, אם יש אדם שאין לו איך לגמור את החודש, או בעיות שלום בית, אז הוא אומר שהמציאות חסרה. איזו מציאות? לא רק פה! ביישוב, בקהילה, במדינה. אלא איפה? למעלה. למעלה יש חוסר. ולכן זאת מדרגת התפילה העליונה שאמר בית הגמרא, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו.
לא טיפול בעייתי להגיד שבעיות שיש לנו פה זה בעיות שיש למעלה?
הגמרא אומרת.
לא הכל ישרמות
אבל? קלה לי מראשי, קלה לי מזרועי, שישראל בצער, הקדוש ברוך הוא בצער. לא אני המצאתי את זה. עכשיו יש איזה תכלית שיש סיבה, אבל... ולכן המינימום בתפילה זה לעמוד ולהבין שאנחנו עומדים מולו יתברך. זה הגולד סטנדרט, זה התנאי הבסיסי. פחות מזה זה נחשב תפילה בלי כוונה, ולפי הרמב"ם זה לא תפילה. כמובן מי שגם יכול להתרכז, כוונת המילים והכל, כדאי ורצוי. אבל אני מזכיר שפתחנו סוגריים, נביא מה זה תפילה, נכון? אז הבנו קצת את היחס הראוי של התפילה בעצם הפנייה לקדוש ברוך הוא. פשוט וברור שלא שייך את זה בעבודה זרה, עובדי עבודה זרה הם עשו, יש מי יש, הם יצרו מערכת שלמה, איך למשוך שפע מהכוחות העליונים, ולכן כל המערכת שהעבודה מבקשת לפעול בתוכה, היא פועלת במסגרת מוכרחת של סיבה ומסובב, ואין בה שום רצון. יש בה רק הכרח, ולכן היא לא יכולה להתגלות או להתקיים למול גילוי רצון על מערכתי. כמו בסיפור של הדף יומי של היום. לא סתם התחלנו בשתיים ורבע, כשתסיימו את הדף יומי עם רבבנו, נכון? אז אני גם עשיתי עכשיו בתחלנו דף יומי. זה בהשגחה פרטית, כן? שכנתי את השיעור, לא תכננתי שזה היה הדף יומי של היום, הייתה בהשגחה פרטית, פלא פלאים. דף יומי של היום זה חולין דף זין עמוד ב'. סיפור! אין עוד מלבדו, אמר רבי חנינא, ואפילו כשפים, האי איתתא, דהוות כמהדרה למשקל אפרה מתותי קרי דרבי חנינא. כן, הייתה איזושהי מכשפה שהיא ניסתה לקחת תמיד את האפר מתחת כפות רגליו של רבי חנינא, כדי שאז היא תוכל להשתלט עליו. והוא אמר לה, שקולי, תקחי כמה שאת רואים את הרגליים, תקחי כמה שאת רוצה, תביא מסעית. לא מסתיים מלתך, לא יעזור לך, למה? אין עוד מלבדו כתיב. אני חי בתודעה של אין עוד מלבדו, אז כל כישוף שבעולם לא יכול להזיק לי. רבי דניאל פריש, זכר תקוס לברכה, בעל המתוק מדבש, פירוש על הזוהר, כתבי האריזל, יהודי צדיק, ניצול שואה שחי במאה שעורים. היה לו מחלת ראומטיזם, דלקת פרקים חמורה מגיל 28 עד סוף ימיו, ובשלב מסוים כבר מבוגר, בן 50, 60, ממש סבל מזה כאבים עזים, הסיעו אותו להודו. אמרו שיש איזשהו קליניקה בצפון הודו, יש שם צריף ארוך, אנשים עומדים בתור שעות מכל העולם, עם דלקת פרקים, נכנסים, שיוצאים, אין כאבים, הולכים כרגיל, הכל טוב ויפה. טוב, הוא נכנס, רואה שם כמה עובדי עבודה זרה, כמה גויים, אומרים לו, בוא ניקח בדיקות, שמו לו צמר גפן, על זה פתרו שזה דם, הוציאו לו דם, בלי מחטים, כאילו, מה יש כשפים? אמרו לו, טוב, תשכב עכשיו על המיטה, תעצם עיניים, עוד חצי שעה נעיר אותך, תרגיש טוב. טוב, אז הוא צמר עיניים, שכב על המיטה. שמעתי את זה מפי מישהו שהיה איתו בעניין הזה, שם באירוע. שוכב על המיטה, והגויים מצליחים לעבוד עליו, ולא מצליחים, לא מצליחים, לא מצליחים. אחרי כמה מבצרים, שנייה, אל תחשוב על כלום. בסדר? ממשיכים, לא מצליחים. אומרים לו, אדוני, מה אתה עושה? מה זאת אומרת? אני שיביתי שם, אני תמיד, אני חושב על אדון הכל, הרבה ויהיה. הוא אומר, לא, אתה יהודי, נכון? אל תחשוב את זה, אם תחשוב את זה, לא נוכל לעבור לך. מה הוא עשה? הוא קם והלך, אמר לא תודה. עדיף להישאר במחלת פרקים וכל הזה, ולא לתת לכוחות, כי הם, היה להם כוחות תומה של עבודה זרה. אבל ברגע שהיהודי חושב על שיבית השם, אדון הכל היה ויהיה, הם לא יכולים לפעול כנגדו.
הם
רצו לרפות אותו באמצעות כוחות של עבודה זרה.
זה.
מה?
זה אפשר.
הוא מעיד שכן,
אנשים... לא, ברעיון של...
מי שחושב שלעבודה זרה אין כוחות, בטח שיש כוחות, אנשים לא מטומטמים.
עכשיו,
שאני אין עוד מלבדו, תפלא בך, כי זה טוב. אבל זה להתרפות מכוחות של תאומה. זה עבודה זרה. הוא לא רצה שיעשו את זה.
דווקא גמרא אומרת, אבל שזה רק למי שהכי... הכי צדיק בדורו,
זה רק רב. יכול להיות שמישהו מאיתנו היה שם, זה לא היה מצליח, כן, אבל הוא היה צדיק יסוד עולם. בכל מקרה, עבודה זרה היא נוכריה, אין לה אינטימיות עם המבקש. אין לה זיקה ישר למי שפונה אליה. ולכן, בהגדרת שהיינו של העיקר, שלא לבדו ראוי להתפלל, זה החובה של עבודת השם. עבודת השם בנויה על האמונה שהכל פועל, אך ורק ברצונו יתברך. ולכן, כאשר כנסת הגדולה ביטלו את יצר עבודה זרה, שעל זה נדבר גם אחרי, בשעה 17:00 בשיעור הבא, הם בעצם באותו רגע מה קורה? אותם אנשי כנסת הגדולה שביטלו יתרו דעבודה זרה, הם אותם אלה שתקנו תחת תפילה, אנשי כנסת הגדולה. ולכן, עכשיו בוא נראה, נוכל להבין יותר, שמה זה יהי רצון מלפניך, וזה לעומת זה. תראו, אני חוזר למקור א' לדברי הרמב״ם. והיסוד החמישי שהוא התעלה הוא אשר ראוי לעובדו. ולרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעתו. ואין עושים כן למה שלמטה ממנו במציאות, מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות וכל מה שרוכב מהם. מה שצריך להזדרז. הרמב״ם מונה כאן ארבעה דברים שהם יסודות עבודת השם. נעשה את זה בקצרה. אם פעם יותם תצא לדייט, והיא תשאל אותך בגן סאקר, תגיד לי, מה הם ארבעת יסודות עבודת השם? אז ישר תפתח לפירוש המשניות לרמב"ם, פרק חלק, ותראה להם שבעיקר החמישי, הוא מונה ארבעה דברים שהם היסודות של עבודת השם. א', לעובדו, ב', לרוממו, או בתרגום אחר זה לגדלו, ג', לפרסם גדולתו, להודיע גדולתו, וד' לעשות מצוותיו. קראנו את זה עכשיו. אז עכשיו בואו נראה את ארבעת הדברים, ארבעת הדרכים של עבודת השם, ונראה שלכל אחד מהם יש מצווה יעודית, יעודית, הייעוד שלה מתוך המחקת התעשה, לעובדו. ופשטות הכוונה לעובדו זה להיות עבד שלו, עבד של הקדוש ברוך הוא, שעובד את אדונו, עבודת אדונו. אבל במהות הפנימית, הכוונה בעבדות זה הרגשת התלות באדון. כלומר שכל המציאות לי זה השם ידוח, אין לי משל עצמי כלום. זה הכל ממנו, זה הכל הוא, כל מה שקנה העבד קנוי לרבו, ולעבוד את השם משמעותו זה לעשות עצמי עבד, ולא להחזיק לעצמי ומעצמי שום דבר. לפני 23 שנים הייתי בשיעור א', ואז כיוון שאני למדתי בתיכון של הקיבוץ הדתי, והיה לנו בכיתה י' י' א' כזה חודש וחצי שעוזים את הכל, הולכים ללמוד בישיבה גבוהה, ישיבת הסדר, אותי שלחו למעלה אדומים למשל, הרב סבתו, אז פתחתי בקבוצה של הקיבוצניקים, באו מכיתה י' י' א', איפה שלמדתי, קבוצת יבנה, לבוא לפה לחודש, חודש עלי בישיבה, הרב הורי לימד אותם, אני לימדתי אותם וכולי, ועשיתי להם ביום הראשון שיחת פתיחה עם הרב בני, ראש הישיבה, היום נשיא הישיבה. אז הרב בני ככה יושב איתם, וחבר'ה שהם כאילו לא בדיוק סגורים על עצמם מבחינה דתית עוד וזה, נותנים, אומר להם, אתם יודעים מה זה להיות דתי? אם תחליטו שאתם רוצים להיות דתיים, זה אומר שבחיים שלכם לא תוכלו לקום ב-10 בבוקר. אמרו, מה, מה, למה, למה? אמרו להם, כי זמן קריאת שמע, זה הכי מאוחר, זה 9:38, 35, מתחילת שעון קיץ, זמן קריאת שמע היום, זה קצת אחרי 9, משהו כזה, לא עוקב, 9:10, 9:15, משהו באזור. אז הוא אומר, להיות דתי, זה אומר שבחיים לא תוכל לקום ב-10 בבוקר. צריך לקום לפני ולקום קריאת שמע. זה להיות עבד. אתה רוצה לישון, אבל השם אמר לקום, אז קמים. השם על המצוות עושה, מקור י' ג' מספר יוצאות לרמב״ם. והמצווה החמישית שציוונו לעובדו התעלה, וכבר נכפל ציווי זה פעמים, ואהבתם את אדוני אלוהיכם, ואמר ואותו תעבודו, ואמר ואותו תעבוד, וכו', וברוך הוא לברכם, ואף על פי שזה הציווי הוא גם כן, מן הציוויים הכוללים, כמו שביארנו בשלוש הרביעי, שלא יש בו ייחוד שהוא ציווה על התפילה, ולכן, בלשון הספרי, הוא לעובדו זו תפילה. אז תיארנו מקודם את המציאות החיים של עבדות בצורה לא כך רומנטית. כן, מה זה להיות דתי? אתה לא יכול לקום ב-10 בבוקר. אבל כשהרמב"ם מדבר על להיות עבד לשם יתברך, הכוונה שלו זה לעבודת התפילה. אבל בעומק אין שום סתירה בין הדברים. בטח לא דברים עם חיים, נכון? שמה זה עיקר הכוונה בתפילה? זה לעמוד מול השם, לא כוונת המילים. התפילה זה פינוי, זה ביטוי פנימי לעבדות. כשאנחנו רק נשבור חוב בתפילה, אין לנו מלך אלא אתה, זה הכל אתה. כל מה שיש, רק מה שנתת לנו, זו המשמעות הבסיסית של העבודה, של העבדות. שנתפלל אל האדון ונכיר ונפנים שהכל שלו. בכלל זה, כל עבודת הקורבנות וכל הדברים האלה. בית, אמרנו זה לפי הרמב״ם, תזכור על הדייטים, בסדר? הדבר השני? כן, 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 כן. לרוממו ולהגדיל את שמו. אופן נוסף של העבודה זה לרומם או לגדל את הקדוש ברוך הוא. העניין הזה מתקיים דווקא שאנחנו מזכירים את שם השם בדרך של התעלות והגדלה. יש איזה ביטוי בשני אופנים, גם מצוות השבועה וגם החיוב לברך. תרום מקור י' ספר מצוות לרמב"ם מצוות עשה זין, והמצווה השביעית היא שציוונו להישבע בשמו התעלה, שאני צריך לקיים דבר מן הדברים, או להכחישו, כי בזה הגדולה לשם התעלה, וכבוד ועילוי, והוא אמרו, בשמו תשבע, או כמו שלא יחמנה נשבע הזה, והנשבע לאחד מן הנבראים, והוא סבר כי לדבר הוא אמיתות בעצמותו, עד שישבע בו, הנה עבר ושיתף דבר אחר עם שם שמיים, שבה הקבלה, כל המשתף שם שמיים עם דבר אחר, נקר מן העולם, וכולי, רוצה לומר, כי לא לבד תאמין, האמת שראוי שישבע שמו. עניינה של השבועה זה שכאשר אדם רוצה לאמת את הדבר, מה זה? נשבע לך באמא שלי, נשבע לך בחיים שלי, כן? מה זה אומר? אז אני תולה אותו בדבר שהוא האמת המוחלטת. תשבע באלוקים, תשבע בשם, כן? לכן כאשר האדם נשבע בקדוש ברוך הוא, יש פה עילוי שם גדול. וואו, קדוש ברוך הוא האמת המוחלטת. מקובלנו שבעולם התחתון עבריינים באים לקבר של בבא סאלי ושם עושים שמחה. למה? כי לבבא סאלי לא משקרים. לניסו השוטר משמרת בתחנה או הונש הקר. לברוך העורך דין נרמה כמה שצריך. על בבא סאלי, בבא סאלי לא משקרים. אז הם עושים את הסולחה איפה? ביתי עולם בבא סאלי. עכשיו בוא נראה אותך משקר לבבא סאלי. כן, זה לא פשוט. אני אומר, אחרי שהייתי פעם אצל הרב יורם הצדיק. עמדים בתור אחרי התפילת שחרית בנט, קבל ברכה. ואז הגיעו איזה שני זוג חרדים, שני גברים כאלה שמנים, כאלה גדולים, עמדו בתור, איך שהם נכנסו, אומר להם, סליחה, בואו שנייה, אומר להם, לא הנחתם תפילים, לכו תניחו. אמרו לו, לא הרב, אנחנו באנו מרחוק, אומר לו, תפילין לא הנחתם, אני לא מקבל מי שלא מניח תפילין, לכו לגבי, תקחו תפילין, פללו בחוץ, יש שם שתי בלחת אישה, תחזור, אני אחכה לכם, יש איזה פתוח. כן? הרב ישראל אמר, אני יעקב אחריהם, הם יצאו החוץ הלבן שלהם, ישנו סיגריות, הקשיבו רדיו חצי שעה, חזרו. הרב, בבקשה. אז אומרים, לא רק שלא התפללתם, ולפת תפילים, גם שמעתם חדשות עם סיגריה? יאללה, לכו מפה.
זה סיפור אחר, זה סיפור
דומה. יש הרבה סיפורים.
גם התפילים
כאילו. כן. אז לשקר לקדוש ברוך הוא, לשקר... תראו בכתב הרב במלכות שבועות, פרק י' הלכה א' וב'. אנחנו צריכים להזדרז. כשם ששבועת שעה בשקר ולא תעשה, כך מצוות עשה שישבע מי שנתחייב שבועה בבית דין, בשם שנאמר ובשמו תשבע. זו מצוות עשה, שהשבועה בשמו הגדול והקדוש מדרכי העבודה היא. והידור וקידוש גדול הוא להישבע בשמו. ואסור להישבע בדבר אחר עם שמו. וכל המשתף דבר אחר עם שם הקדוש ברוך הוא בשבועה נעקר מן העולם, שאין שם מי שיראו לכל כבוד שנשבע וכו', אלא הקדוש ברוך הוא. בוא נדייק בדברי הרבה. מה?
זה שאלה, אני לא
סגור
את הפרשן על הרמב"ם,
אומר שזה
להישבע בשמו של הקדוש ברוך הוא, רק
כשאתה
נשבע, כלומר, לא
להישבע
בשם
של... יש עניין להישבע. נכון, ואחרי זה יבוא הראשונים, ויעדנו את זה, עדיף לשלם ולא להזכיר שם שמיים, ולא משלם. אבל בואו נדייק בדברי הרמב״ם. זה לא רק מצווה להישבע בשם השם, אלא זה מדרכי העבודה. כלומר, שאני מייחד קדוש ברוך הוא שהוא אמיתת המציאות, שהוא למעלה במערכת, אנחנו מבטאים בכך שקדוש ברוך הוא נמצא מעל המערכת, הוא המצוי האמיתי. כמו שראינו, הוא שאומר, שאין שם מי שראוי לחלוק כבוד שנשבע בשמו, אלא אחד ברוך הוא. ככה קשור לברכות. ברוך אתה השם או כל דבר הנאה. אני אומר שעצם קיום הבננה, או קיום הבשמים האלה, או קיום מה רבו, מעשה הבריאה, מעשה בראשית, זה רק השם יכול לברוא את זה. תראו במקור תזיין, כתב הרמב"ם במלכות שבועות, השומע הזכרת השם מפי חברו לשווא, או שנשבע לפניו לשקר, או שבירך ברכה, שנצליחה שהוא עובר משום נושא שם השם לשווא, וכולי, כמו שביארנו בהלכות ברכות. כלומר, מי שמברך ברכה לבטלה, אז בעצם עובר על הציווי, לא תישא את השם לוקח על השם. הנקודה השלישית, זה אמרנו, נכון, זה לעובדו, לרוממו ולהגדיל שמו, ועכשיו זה לפרסם ולהודיע גדולתו. פרסום גדולת השם בא לידי ביטוי במצווה ייחודית, מצוות, איזה מצווה? קידוש השם. ספר המצוות, מצוות ת, מצוות עשה ת. והמצווה התשיעית היא שציוונו, לקדש השם והוא אומרו ונקדשתי בתוך בני ישראל וכולי וכולי. הוא אומר פה, על מלאת כך הוצאתי אתכם ארץ מצרים, עד שתקדשו את שמי ברבים. קידוש השם זה שם כללי לעבודת השם, וזה מתחייב מעצם יציאת מצרים. ההוצאה ממצרים היא שעשתה אותנו לעבודה מתברך, ולכן היא זו שמחייבת אותנו לפעול ולפרסם. שמו התברך. אז למדנו פה על ארבעה דברים שאתם אמרנו נקראים עבודת השם. תפילה, עבודה שבלב, קורבנות, שבועה, שהקדוש ברוך הוא המצוי האמיתי ולמעלה במערכת, בכלל וגם בברכות, קידוש השם, והדבר הרביעי זה עשיית המצוות, שהעבד מתחייב לעשות כל מה שהאדון שלו מצווה אותו. וזה ארבעת הדברים שאומר הרמב״ם, שהם יש להם טייטל של עבודה, ולכן הם נאסרו בכלל עבודה זרה, אסור להישבע לעבודה זרה, אסור להתפלל לעבודה, לכן על זו הדרך, בלתי אל השם לבדו. עכשיו נראה לסיום איך כנגד כל אחד מארבעת ערכי עבודה לשם נאסרו עלינו בעבודה זרה דברים המקבילים לארבעת ערכי עבודת השם. וזה כנגד החובה לעבוד את השם בתפילה הקורבנות, אז זה כל ישראל עבודה זרה, לא תשתחווה להם ולא תעבודם וכולי. כנגד המצווה לכבד ולגדול את השם משבועה, זו שמגלה את אמיתת אמתו יתברך, יש את האיסור להישבע לעבודה זרה, כמו שכתוב בספר לרמב״ם, המצווה י' ד' שהזהרנו מיישבע בעבודה זרה ואפילו לעובדיה, ועובר עליו זה וכולי, חייב מלכות, וכמובן קל וחומר שמי שמודה באמיתות העבודה זרה עובר על איסור, וממצוות האיסור, מצוות השבועה נלמד גם האיסור להישבע בעצם כל דבר אחר, כאן אתה נותן לו תוקף. כנגד המצווה לקדש את השם ולפרסם אמונתו ברבים, יש לנו את האיסור של מסית ומדיח וכולי. וכנגד החובה הכללית להיות עבד לשם, יש בעבודה זרה את האיסור להתנבא בשמה. פה אני מרים להנחתה שבחמש, בעזרת השם אחרי מנחה, נעסוק בעיקר השישי, שהוא עיקר הנבואה, וזה מתקשר פה לסיומת של האיסור, של היסוד של העיקר החמישי. אז ראינו שכל ארבעת הדברים שאנחנו מצווים עליהם בעבודת השם, יש כנגדם איסור בעבודה זרה. אם אני מסיים, צריך לעשות להבין מה הקו המשותף, מה המאחד והמייחד בין כל האיסורים של עבודה זרה. עסקנו כבר מקודם, בתחילת הסדרה, שיסוד האמונה זה יסוד הקיום שלנו. הקיום שלנו נובע אך ורק בגלל רצונו יתברך. והצברנו שרצונו יתברך אפשר את קיום הבריאה כדי שנוכל להמליך אותנו, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. שאל מלך מלוא העם, ודווקא לגלות אותו לא בשמיים, אלא פה במציאות הארצית. והיכולת של המלכות של השם אנחנו נתגלות דווקא על ידינו, עבדה ועם ישראל, וזה יכול להתבטא או באמצעות חיובית, פוזיטיבית של אנחנו מקבלים מלכות שמיים, או באמצעות נגטיבית של עונשים לא עלינו למי שלא מקבל את המערכת. אם היה לנו זמן הייתי מרחיב אתכם פה על כל המושג מלך בתורה, מה זה כל העניין של גם גדרי המלוכה במציאות הגשמית, אבל המלכות כוללת את זה שכל העם הם עבדיו של המלך, המלך הוא המכובד, כפופים אליו, משפט המלך, יש לכבד אותו, לגדל אותו. כמובן שכל מי שממליך על עצמו מלך אחר ונכנס תחת מערכת אחרת של חוקים, אז זה עבודה זרה. אפשר לדבר פה על מה מלכי רבנן, מה זה אומר וכולי, לא נספיק לעסוק בזה. אבל אם אני מסכם את כל העיקר החמישי, עשינו פה גם קצת ניגל גם פנימיות, הכל ביחד היום בשיעור, אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא כדי לתקן צורך מסוים. אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא לשם עצם העבדות לקדוש ברוך הוא. הסיפוק האמיתי של העבד זה שבמעשיו הוא גורם לנחת רוח לאדון שלו. וככל שהעבד מרגיש איך הוא עושה נחת רוח לשם יתברך, ורק ידרבן אותו לפעול יותר ויותר, להתפלל יותר וללמוד יותר ולעשות עבודת השם יותר, וזה מקור האושר שלו. וזה העניין שאנחנו להיות עבדים, אנא עבדה דקות שבריחו. וזה בא לידי ביטוי בעיקר בעבודת התפילה. שדווקא התפילה היא זו שמבטאת את הקשר לקדוש ברוך הוא. אם אדם רוצה לדעת מה המצב הרוחני שלו, עכשיו תהיו בצבא, תהיו במילואים, תהיו בני 50 באמצע עבודה, איך אני יודע מה המצב הרוחני שלי? אתם יודעים איך אני בודק בעצמי? כפי שאמר לי הרב יורם הצדיק, אותו מגן עלינו, אברך נמדד בתפילתו ולא בתורתו. אני לא אבדוק כמה אני לומד ואיך אני לומד. אני אבדוק איך אני מתפלל, אם התפתחו אותי בקלות, אם יש לי השתפכות הנפש, האם יש דבקות, אם יש גילוי רצון, מצב טוב. וגם אם אני לומד פגז, 3 סדרים ביום עיון, אבל התפילות לא הולכות לי, אז צריך לבדוק. טוב, שני זה כלעבוד, להיות מעבדה שעומדים לפניו בכל רגע בכל עת, ובכל שעה נצא למנחה, לעמוד מולו יתברך, בשעה 5 נתחיל את העיקר, השישי, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, סחתן על הסבלנות.